צהריים טובים, אנחנו יום ירושלים, יום מיוחד, כ"ח באייר. אז הנפש הפרשה שלנו יהיה נפש הפרשה לירושלים, יום ירושלים. וחשבתי שנלך בדרך מיוחדת, דרך מסוימת, וזה לנסות להתבונן מה זה אומר להיות, מה זה אומר, מהי תכונתה של ירושלים, נקרא לזה ככה, או מה זה אומר להיות ירושלמי. זה לא הדפים, זה לא קשור לשיעור הזה. אפשר לקחת, אבל זה לא קשור. השיעור הזה בעל פה. מה זה אומר להיות ירושלמי, מה המשמעות של זה, איך לוקחים את ירושלים איתנו כל יום, דרך התבוננות בסדר של כלל ופרט. כלומר, לפעמים תופעה היא כללית וגדולה מאוד, וקשה לתפוס אותה, קשה להכיל אותה. ואז אתה מתמקד במשהו אחד מתוכה, איזשהו פרט, אבל הפרט הזה לא על עצמו יצא, אלא ללמד, אלא על הכלל כולו יצא ללמד. לדוגמה, להבדיל, יום השואה. אז השואה דבר בלתי נתפס, דבר עצום, אדיר. אז לפעמים אנחנו מבינים את הסיפור הכללי דרך התעמקות בסיפור של מישהו אחד, של דמות אחת, או של עיירה אחת, או קהילה אחת. דרך זה אתה חווה את זה אחרת, ובעצם מבין את זה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר עמוקה. אז האופן שבו ננסה להבין את ירושלים, זה דרך התעמקות בדמותו של שמואל הנביא. למה? כי שמואל הנביא, המסורת, מספרת לנו ששמואל הנביא נפטר ביום כ"ח באייר, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ממלא את ימיהם ושנותם של צדיקים, אז הוא גם נולד בכ"ח באייר. אז יש קשר עדוק, בלי ספק כלל בעיקר, בין שמואל הנביא לבין ירושלים. עכשיו, יש קשרים שהם ברורים ומוחלטים, נכון? ועליהם דווקא לא נדבר, שהרב ערן דיבר על זה כאן, אני רואה לפי הדף לפנינו, ששמואל הוא מעמיד את המלוכה, וירושלים היא עיר המלוכה. ירושלים נכבשת כמו היום, ביום רביעי, חסד שבמלכות, ושמואל הוא זה שמעמיד לא רק מלך אחד, אלא שני מלכים. בסדר גמור, אז ההקשר הזה הוא ודאי מובן. למה... מה הקשר בין שמואל לבין יום ירושלים? מן הסתם, דרך אגב, ירו על ירושלים משמואל הנביא. מקבר שמואל הנביא, שהוא מקום גדול וגבוה ובולט, תותחים ירו על אזור בית וגן, על אזור קירת משה, על המקום הזה כאן. אז הקשר הזה הוא ודאי הקשר ברור. אני רוצה, כמו שאנחנו בשיעור נפש הפרשה, לדבר, שלום עליכם, לדבר על החוויה הנפשית העמוקה שמאפיינת מי שהוא ירושלמי. ומי שהוא ירושלמי, כידוע לכם, זה לא חייב להיות מי שגר בירושלים, אלא אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כל מי שהוא, יש סיפור מאוד יפה על הרב קוק. בזמנו, כשהרב קוק היה כאן רב של יפו והמושבות, אז העותמנים שלטו כאן. וכל מי שלא היה נתין עותמני, אז הם גירשו אותו לצפון, שהיה נתין רוסי. אז הרב של פתח תקווה, הרב ציטרון קראו לו, זכר צדיק לברכה, הוא פנה לרב קוק ושאל אותו האם מותר לו לכתוב בטופס שהוא נולד בירושלים, כדי שלא יגרשו אותו, כי אם הוא יכתוב שהוא נולד במקום אחר, אז הרב קוק ענה לו, מותר לך. למה? כי כתוב. ולציון יאמר לאיש ואיש יולד בה, הגמרא אומרת, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ומכיוון שאתה כל כולך מצפה לראותה, אתה יכול לרשום שנולדת בה. והרי ירושלים מלאה בכל הארץ. בשבת עשינו חידון לילדים, איפה אנחנו עוד מכירים את ירושלים, לא בירושלים, באיזה מקומות בארץ ישראל, לא גמרנו. בכל רחוב, בכל שכונה, בכל עיר בארץ יש עיר, רחוב שנקרא ירושלים, אנחנו ממש נמצא 40 מטר מאיתנו הרחוב הזה, ויש את ראשון לציון, ונס ציונה, ושכונת מחנה יהודה, וחוף ירושלים, כן, צריך שיהיה נפרד אבל, מועצה אזורית מטה יהודה, וכן זה הדרך, כל ערים שלמות, ומבשרת ציון, וערים שלמות נקראות על שם ירושלים, על שם הכיסופים, על שם הציפייה, וכן זה הדרך. כרמל, זה אחד מהשמות של ירושלים, לבנון. אז לכן, גם אם אנחנו כאן זוכים גם לשבת ולומר את השיעור הזה בירושלים עצמה, אבל גונב לאוזני השמועה שיש פה לפחות במקום הזה כמה אנשים שלא גרים כרגע פיזית בירושלים. נכון? עוד אחד פתח תקווה, ועוד אחד בקרמיאל, ועוד אחד... אז... אבל התכונה... אז מדובר פה על תכונה. אז אנחנו ננסה לעקוב אחרי שמואל הנביא, ודרך הנפש הנביא, נקרא לזה נפש, נפשו של שמואל הנביא, ננסה להבין מה יהיה ירושלים. אז אולי נתחיל מההתחלה, נאמר שמלחמת ששת הימים התחילה בכ"ו באייר, וצריך להזכיר פה צדיק נוסף, וזה הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, שזה יום הפטירה שלו, זה כ"ו באייר. מלחמת ששת הימים מתחילה בכ"ו באייר, ביסוד שביסוד. ספירה היא ספירת יסוד שביסוד, היסוד זה ספירה של יוסף הצדיק, של מי שעסוק בלבנות את הקומה החומרית של עם ישראל, שעל גביה מתפתחת הקומה הפנימית. ומלחמת ששת הימים מתחילה ביסוד בהתעצמות מידת היסוד עם עצמה. כלומר, זה אפשר לומר צעד דרמטי בבניין הגוף הלאומי שלנו. הגוף הלאומי שלנו שלפני כן היה מאוד מאוד מצומק, היה מסוכן, היה חולה, כן, גבולות אושוויץ, אבא אבן פעם טבע את הביטוי הזה, ועכשיו הוא גוף בריא והתרחב, אבל בתוך ההופעה הזאת של משיח בן יוסף, מבצבץ ועולה, נולדת הופעה חדשה. מהי ההופעה החדשה? הופעה של משיח בן דוד, ירושלים היא ודאי עירו של דוד המלך נכבשת, והיא כבר נכבשת בשבוע המלכות, חסד שבמלכות. זה היום. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן עלינו חסד, השפיע עלינו שפע, שאנחנו כנראה עדיין לא לגמרי היינו ראויים לו, כלומר, נתנו לנו צ'ק על החשבון, חסד שבמלכות. עכשיו, השאלה מה נעשה עם זה? באמת, בחלק מהמקומות עשינו דברים לא טובים, ומסרו את הרבית לניהול הוואקף ועוד דברים גרועים אחרים, אבל זה חסד שבמלכות, מנצנצת לנו כבר מדרגת המלכות בעם ישראל. אז זה רק לגבי המבנה של מלחמת ששת הימים, השישה הימים הללו, איפה הם מתחילים, מה קורה במרכזם, וכדן זה הדרך. עכשיו בואו נלך רגע לשמואל הנביא. אני רוצה לדבר כאן על שש תכונות של שמואל, שהן כולם בעצם תכונות ירושלמיות. בסדר? נתחיל מהדבר הכי פשוט, מהשם של שמואל. אולי נתחיל משהו אחד לפני כן. שמואל נולד מתפילה. הוא ילד שכל כולו תולדה של תפילה. מי התפלל? אמא שלו התפללה, חנה. מה היא התפללה? פשטות, היא התפללה זה שהיא הכרה, נכון? הפרק א' בספר שמואל מתאר את זה, כמה חנה סובלת וכמה קשה לה וכמה היא מרת נפש וכן על זה הדרך. אבל קורה שם איזה משהו מאוד מעניין באחד הפסוקים, תראו. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. ואם מרת נפש ותתפלל על אדוני ובכה תבכה. הפסוק הזה הוא פסוק מעניין. היה צריך להיות כתוב ותתפלל אל. כתוב ותתפלל על. כלומר, מה שחנה עושה, היא לוקחת את הכאב הפרטי שלה ומתרגמת אותו לכאב כללי. פרט וכלל. אוקיי, אומרת, בסדר, אני הכרה, אין לי ילדים. מה זה אומר על השכינה? מה זה אומר על צער שכינה? שמנסה להוליד כבר 400 שנה מלכות, מנסה להוליד 400 שנה את בית המקדש, ולא מצליחה. אז בעצם חנה אומר, כנראה הרבה אנשים מתפללים על כך שיבנה בית המקדש, או על כך שתהיה מלכות, אבל חנה מהמקום של העקרות שלה, היא יודעת לאסוף את הכאב הזה ולתרגם אותו לתפילה על השם יתברך, ולא על עצמה. כלומר, שמואל זה ילד שנולד מצער שכינה, תפילה על צער שכינה. שמואל זה ילד שנולד כתוצאה מתפילה, מאירוע פרטי, שאתה בעצם מתרגם אותו לשפה כללית. נמצאנו למדים שתכונת שמואל היא גם תכונתה של ירושלים. הסיפור בירושלים הוא מאורעות פרטיים, שבעצם מלמדים על איזושהי תופעה כללית. הסיפור בירושלים זה שזה מקום מאוד מאוד רגיש, שמרגישים בו את צער השכינה או את שמחת השכינה, תלוי באיזו תקופה בהיסטוריה אנחנו מדברים. כלומר, זאת לא עיר לעצמה, זה עיר לקדוש ברוך הוא. וזה כמובן מתכתב גם עם ההיבט השני, עם השם של שמואל הנביא. הרי חנה היא קוראת לו שם, אבל זה נראה זה נראה כאילו דבר מהיפוכו. היא אומרת, באים לתקופת הימים, ותר חנה ותלת בן ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאילתיו. אז איך היה צריך לקרוא לו? שאול. מה צריך לקרוא לו? שאול או שאלתיאל. מה זה שמואל? זה נראה דברים אחרים בכלל, נכון? אבל זה בדיוק העניין. שמואל, השם של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו. רואים. למה? כי חוויית הקיום שלו היא חוויית קיום מאוד מאוד מעורערת. הוא כל הזמן מרגיש שהוא מושאל כאן בעולם. הוא לא באמת, בדרך כלל אדם הולך, הוא הולך על, על, על הרצפה בתחושת ביטחון, שאני כאן ואני זה, ואני, נקודת הקיום שלי בטוחה, אני, היא ברורה לי. ושמואל זה היה בדיוק הפוך. החוויה הקיומית שלו הייתה שהוא שאול, הוא השאילו אותו כאן לעולם הזה. ולכן בגלל שהוא, חוויית הקיום שלו היא כזאת, אז שמואל, אז שם השם נקרא עליו. הוא שאול להשם כל כולו לעניין האלוקי. כן, כאילו אין לו כלום משל עצמו. בהמשך זה גם יבוא לידי ביטוי בעניינים מעשיים. בהקשר הזה, זו גם ירושלים. כלומר, יש כאן עיר, יש כאן עיר, אני אומר אפילו בהיבט הפרקטי ביותר. לא רק בהיבט הזה, בהיבט הפרקטי ביותר. מה עושה מי שגר בירושלים? בזמן שבית המקדש קיים. מה הוא עושה? הוא מתכונן כל השנה לשלושת הרגלים. שלושת הרגלים, במיוחד בפסח, אבל לא רק, גם בחודש התשרי. מגיעים לכאן מיליוני יהודים, צריך להאכיל אותם, צריך להשקוט אותם, צריך להכלס אותם, צריך להלין אותם, צריך לדאוג להם לקורבנות, צריך לדאוג להם לאוכל, לפירות, לירקות, למיליון, מיליוני יהודים שמגיעים לכאן. אז בעצם כל העניין של ירושלים, זה שכשאדם גר בה, הוא בעצם לא גר בעצמו, הוא שאול למי? לעם ישראל. ובזה באמת רואים מהמקורות התנאיים, שבזה עסקו תושבי ירושלים רוב הזמן. בלהתארגן אל הקליטה, בלנהל את הקליטה, ובלהתאושש מהקליטה לקראת האירוע הבא. בסדר? אתה תסתכלו במשניות בשקלים, לתקן את הדרכים, לתקן את הבורות, לתקן את המקוואות, להביא לכאן את הכבשים, לטובת הקורבנות, להביא לכאן את הזה, לארגן את החנויות, לארגן את כל השולחנות, את החילופי כספים, לארגן פה את כל הכהנים. בזה עבדו אנשי ירושלים, זה היה העניין שלהם. וזה היה חתיכת אופרציה, כן, אנשים יצאו לדרך חודש לפני, חזרו חודש אחרי, היו חודש בערך בתוך, במיוחד בחגי תשרי. אז ירושלים כל כולה שאולה, היא שאולה למשהו אחר. מי שגר בירושלים לא גר כאן בשביל עצמו, הוא גר כאן בשביל הזולת. הוא אומר, אני גר כאן בשבילך, אני הנציג שלך. כמו שמואל, שהוא שאול למשימה בכלל. הוא לא בשביל עצמו. ומכיוון ש... עכשיו, מה קורה על אדם שהוא, יודע מה, רואים חייל, הולך עם הדין, בסדר? חייל עכשיו יום ירושלים, אז צנחנים, כן? הולך לצנחנים, קופתה אדומה, כנפי צניחה, נעליים אדומות, החצאית המיותרת, ו... וכל זה. עכשיו, אני לא יודע איך, לא יודע איך קוראים לו, לא יודע מי הוא, אבל מה אני יודע? האדם הזה, יש לו עולם פרטי משל, יש לו בטח איזה בית, יש לו הורים בטח, כמובן, ודיסקים בזה, אבל עכשיו הוא שאול למשימה אחרת. עכשיו הוא שאול לעם ישראל. אולי עוד כמה זמן הוא יצא הביתה ויוריד את המדים, ואז הוא יחזור להיות מישהו, אבל כעת הוא שאול, ומכיוון שהוא שאול, אז הוא שמואל, אז שם השם נקרא עליו. ולכן חייל, לא יודע שם כולם יחיו לאורך ימים ושנים, אבל חייל שנפל בעת מילוי תפקידו, בצורה כזו או אחרת, אז מכיוון שהוא נפל בזמן שהוא היה שאול, אז שמואל, אז שם השם נקרא עליו, והוא נקרא קדוש, נכון, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו, למרות שיכול להיות שבחיים הפרטיים שלו הוא עשה דברים אחרים. אז השאול והשמואל הולך ביחד. וזה העניין של ירושלים. לגור במקום, ועד היום זה קצת ככה, אוקיי? מגיע טראמפ לזה, וזה בלי ספק קידוש השם, בלי ספק שה... נשיא המעצמה הגדולה בעולם מגיע לכאן, הולך לכותל, אני יודע שיש לו קליפות, אני יודע שהוא לא למד בתלמוד תורה מורשה ועוד דברים מהסוג הזה, אבל אחרי הכל הוא מגיע, הוא מגיע לכאן, קידוש השם. מי נושא בעול, מי חוסמים לו את הכבישים, מי עוצרים אותו כל רגע? ירושלמים, כן? כל אירוע שיש, עכשיו ירושלים, כל אירוע שיש, כל איזה משהו משמעותי, ירושלים במרכז. ירושלים שאולה לטובת עם ישראל. שמואל שאול לטובת עם ישראל. כשאתה שאול למשהו, כשאתה לא לעצמך, אלא למשהו אחר, אז שמואל. אז שם השם נקרא עליך, ולכן ירושלים, שם השם נקרא עליה. בסדר? עד כאן, בסדר? זה... תודה. באת מרחוב אותה, אני צריך ממש להפגיז, אתה יודע, לא נעים. טוב. כלומר, תפרט את השאלה. אני שואל. אני יודע...
שאול אומרת גם...
כן, נכון. אז זה בשיעור בתנ"ך נענה, אבל הוא... נכון, 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 משאול זה ממש כאילו ההשלמה של שמואל. הם ביחד כמו תאומים. בסדר? הייתי אומר ששאול זה הגורם הביצועי של שמואל. בסדר? זה היחס ביניהם. טוב. אז דיברנו על שתי תכונות עד עכשיו, נכון? על תפילה, על צער, שכינה. זה ככה שמואל נולד. ודיברנו על שמואל ושאול. התכונה השלישית שתחבר את שתיהן ביחד, זאת העובדה ששמואל אין לו בית. אין לו בית. פעם ראיתי כזה גרפיטי כשהייתי בצבא. למה אני לא צב? גם שריון וגם בבית. כן, אז בתקופה שהשריונרים לא יצאו הביתה, פעם בחודש, אז... שמואל אין לו בית, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. כלומר, מה הכוונה? שמואל עסוק בצורה אינטנסיבית מאוד בחיבור עם ישראל. אני פותח סוגריים ואומר, תזכרו שאנחנו נמצאים לא הרבה זמן, לא בדיוק ברור כמה, אבל לא הרבה זמן אחרי מלחמת אחים, שבה כמעט הושמד שבט בישראל. ומישהו צריך לתפור מחדש את הקרעים האלו. אם אתה תשב בבית ותחכה שיבואו אליך, אז שום דבר לא יקרה. אבל אם אתה תלך ברגל, פשוט ברגל, ותעבור ממקום למקום, ותדאג, ותיגע, ותחבר, אז יצא מזה משהו. אז שמואל אין לו בית. אין לו בית, אין לו נחלה. פעם בשנה הוא מגיע הביתה, ותשובתו הרמת הקישם ביתו, ועלה, כתוב אצל שמואל, בסבב, והלך מדי שנה בשנה, בסבב בית אל, והגלגל, והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמת הקישם ביתו, ושם שפט את ישראל, ואיבן שם מזבח לאדוני. כמובן, אני למד את זה מאבא שלו מאלקנה, שגם כן היה עושה סיבובים. אבל לצורך העניין, מה שמעניין אותנו, ששמואל, כאילו אין לו נחלה. אין לו, זה לא שיש לו מקום ובאים אליו, אלא הוא, אין לו מקום והוא בא לכולם. זאת ירושלים. דיברנו גם בבוקר, הסיבה שדוד המלך בוחר לעזוב את חברון, שזה הייתה העיר בירה של השבט שלו, ושם המליכו אותו בראשונה, וזו הייתה עיר מאוד מאוד משמעותית וכו', והוא עוזב אותה, והולך למקום שהוא נוהר, למקום שהוא לא התחלק לאף אחד, ואף אחד לא הכיר אותו, לעיר יבוס, ושם הוא כובש את העיר הזאת. הסיבה הייתה כי דוד חיפש מקום, שמה? שהוא לא שייך לאף אחד. כי מקום שלא שייך לאף אחד, זה סיכוי שיהיה שייך למי? לכולם. כשנגיד אם דוד היה הולך בחברון, אז כל מי שהיה מגיע משבט אחר, אפילו אם היו מארחים אותו, עדיין החוויה הפנימית שלו הייתה שהוא אורח. ואילו בירושלים, כל אחד מרגיש שזה שלי, זה המקום שלי, בעל הבית. בסדר? מאיפה הדבר הזה? אז כמו שהזכרנו, ירושלים מאוד התחלקה לשבטים, וגם שמואל בעצמו, כל מי ששמואל הגיע אליו, הרגיש ששמואל הוא משלו. הוא שלו, הוא לא איזה מקום אחר, כי הוא הגיע לפה ולפה ולפה ולפה. זה המקום להזכיר, זכר צדיק לברכה, משפירי קרתא דירושלים, הרב בן ציון פריימן, זכר צדיק לברכה, הכרת? מי לא הכיר את... מה, ישבת הכותל? זהו, אז למה התחלתי להגיד? אתה אומר, זה בדיוק, זה דוגמה, אתה אומר, זה ישבת הכותל, אני אומר, ישבת הגולן, מעלות, ישבת מעלות, מעלה אדומים, העולם החרדי. הוא היה, היהודי הצדיק הזה, איש ירושלים, באמת, אחד מהצדיק, אחד מה, היית רואה עליו את השפירי, הכרת את ירושלים, והיה לו איזה מין נוהג כזה, הוא היה כל השנה יושב בישיבת הכותל, אבל בחודש אלול הוא היה מגיע לישיבת הגולן, ובחשוון הוא היה במעלות, והיה קצת מעלה אדומים, והיה מגיע לכל... וכל מקום שהוא הגיע, היה בטוח שהרב פריימן הוא רק שלו. והוא, כן, מעין שמואל הנביא כזה. אז שמואל הנביא, הוא, אין לו מקום, כי הוא רוצה שכולם יהיו אצלו במקום, ככה גם ירושלים. שמואל הוא נושא בתוכו שני הפכים. שני הפכים. אתם יודעים שנשיאת הפכים זה תכונה משיחית מובהקת. להיות נושא הפכים. להיות משהו אחד זה... אבל להיות נושא הפכים, להיות גם וגם ההפך, זה תכונה משיחית. לדוגמה, דוד המלך הוא עדינו העצמי. מצד אחד הוא עדין כתולעת, מצד שני קשה כעץ. תולעת, אומרים, אין לה קליפות, אין לה קרום, ועץ יש לו קרום עווה. אז דוד ידע להיות גם וגם. בעת שלומד תורה, מעדן עצמו כתולעת, בעת שיוצא למלחמה, קשה, קשוח כמו עץ, וכן על זה הדרך. אז זה מין, שמואל הוא נושא הפכים, אבל זה מדהים לראות איזה הפכים הוא נושא. איזה הפכים הוא נושא. מצד אחד, ראינו מקודם, שמואל הוא איש השלום. הוא איש השלום. מה התפקיד שלו? לחבר. לחבר בין מי למי? בין חלקי עם ישראל השונים, לחבר בין עם ישראל לבין המקדש. זה האדם היחיד, הוא שקול כנגד משה ואהרון, אוקיי? משה, אפשר להגיד שמשה ואהרון הם פיצול של עמרם. משה הוא רם ואהרון הוא עם. אהרון הוא העממי, הוא זה שדואג שנהיה בשלום. ומשה הוא מידת הדין, מה? הוא לא מנסה להיות נחמד בעיני אף אחד, משה רבנו, הוא רם. וכשצריך הוא נכנס ושובר את הלוחות וכל זה. בסדר גמור, אז הנה יש כאן איזשהו דמות שהיא... אבל שמואל שקול כנגד משה ואהרון גם יחד. כלומר, יש בו גם את תכונת השלום. הוא גם הולך ממקום למקום, וגם מחבר את כולם, וגם דואג לכולם מצד אחד. ונאמר עליו, התחלתי להגיד, האדם היחיד בתנך שנאמר עליו, כן, הנה פה. והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים. גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. כן, אז יש לו ודאי תכונת השלום מצד אחד, בן אדם לחברו, זה עם אנשים. אבל מה זה להיות טוב עם השם? זה אומר מידת האמת. שמואל יש לו מידת האמת התקיפה מאוד מאוד. הוא לא חט, הוא אומר תוכחה אפילו למי? לאלי, למורו ורבו. הוא אומר לתוכחה. הנבואה אומרת אותו, והוא עומד מול אלי ואומר אותו, הוא מוכיח את עם ישראל, הוא יודע לדווח, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם, לא חמור אחד מהם נסעתי, איך הוא אומר את זה? כאן הנני אני, ענו בי נגד אדוני ונגד שפיכו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר ועלים עיניי בו ואשיב לכם. אמרו לו, עשקתנו ולא רצותנו, ולקחתם מיד איש מאומה. וואו, נקי לגמרי, איש האמת לחלוטין. והוא גם יודע להוכיח, זה לא תמיד הולך ביחד, האמת והשלום. שלום, תוותר, אתה תוותר קצת, הוא יוותר קצת, והאמת היא נוקבת, היא כה בדין את הער, ושמואל מחזיק בתוכו את שני הדברים האלו גם יחד. הוא גם בשלום, וגם כשעם ישראל חוטאים, הוא איתם, הם מבקשים מלך לא כמו שצריך, נכון? אז הוא נוזף בהם ואומר להם, הלא קציר חיטים היום, יקרא לאלוהים ויתן קולות ומטר, ואז הם נורא נורא נבהלים, ואמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני, ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אל תסורו מאחורי אדוני וכולי, גם אנוכי חלילה למחתו לאדוני, מחדו להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם, בדרך הטובה והישרה. מה נראה לכם שנפסיק להתפלל בעדכם, אפילו שאתם עושים חטאים? זה דרך של שלום. בסדר? אבל מצד שני, כל הפרק הזה הוא פרק של אמת, שנוקבת. הוא לא זורם איתם בכלל, טוב, רוצים מלך קחו. מהו המקום שמחבר אמת ושלום? יראה ושלמות, יראה ושלום, זו ירושלים. מצד אחד ירושלים, עושה כל ישראל חברים, מצד אחד ירושלים, כולם מחוברים בה, לא נתחלקה לשבטים, אבל המקובלים אומרים שירושלים, יש ארבע ערי קודש בארץ ישראל, צפת, טבריה, ירושלים וחברון, כל אחת כנגד יסוד אחר. צפת כנגד האוויר, טבריה כנגד המים, חברון כנגד האפר, ולכן קל להתחבר בחברון, וירושלים כנגד האש. מכיוון שירושלים זה מקום שבו הנוכחות האלוקית מוגברת, אז כל אחד יש לו, הוא מרגיש וחווה במקום הכי הכי עמוק שלו את האמת האלוקית, והוא לא יכול להתפשר עם הזולת. ולכן תשימו לב, בירושלים יש המון המון פיצולים. תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק. תלמוד תורה כזה, תלמוד תורה אחר, תלמוד תורה... כל אחד יש לו את הניואנס שלו, והוא בטוח, 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 שזה הדבר, ואי אפשר לזה. כי זה ירושלים. כאילו מידת האמת היא נוקבת, זאת אומרת, אני לא יכול, חייב להיות ככה. ושלום, זה נשיאת הפכים. היו שנים שהאמת התגברה, ואז ירושלים נחרבה, כי דנו בדין תורה. והיו פעמים שהאמת נהדרת, אבל ירושלים נקראת עיר האמת מצד אחד, ומצד שני, המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים בתהילים קכ"ב, נדמה לי, זה המילה שלום. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורד אברה נא שלום בך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, ישליו יואבייך. אז זה מין נשיאת הפכים כזאת של שלום של אמת. בסוף, כשכולם חותרים אל האמת, יש שלום, יש שלמות. אז שמואל הוא אדם כזה, הוא אישיות כזאת, ששקול כנגד משה ואהרון, כנגד העם והרם גם יחד באותו בן אדם. וירושלים היא עיר כזאת, או תכונת ירושלים היא עיר כזאת, שיודעת מצד אחד לחבר את כל ישראל וכל ישראל חברים, אבל זה לא איזה מין אצטדיון טדי פה, כולנו סחבקים כי אנחנו אוהדים את אותה קבוצה. זה חיבור מהמקום הכי הכי עמוק. זה חיבור מהמקום הכי הכי פנימי, מנקודת האמת ששם אנחנו באמת אחד. בסדר? אז זאת הנקודה כבר החמישית. דיברנו על צער שכינה, דיברנו על שמואל ושאול, דיברנו על שלא נתחלקה לשבטים, תשובתו הרמתה, דיברנו על זה ששמואל הוא איש האמת, אבל יחד עם זה גם שלום, שקול כנגד משה ואהרון, וכל הדברים האלו הם בעצם מקביליות לתכונה של ירושלים. דבר אחר, כן. אתה עלית למעלה. רציתי להגיד שמשה זה חסד ואהרון זה גבורה, וזה נכון, אבל שתי ספירות למטה. משה זה נצח ואהרון זה הוד. בסדר? כלומר, משה הוא נצח. עסוק בלנצח את המציאות, שובר את הלוחות, אין לו זה. ואהרון זה הוד. הוא יודע להודות בטעות, הוא יודע שכולם יודו, שכולם יגידו תודה, לחולל הכרת הטוב, בסדר? אז זה, בספירות זה הולך ככה. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב תפארת. משה זה נצח, אהרון זה הוד, יוסף זה יסוד. דוד זה מלכות. התכונה האחרונה של שמואל, זה ממש בולט, ולמרבה הפלא זה גם כן קרה באותו התאריך. שמואל נלחם בעמלק. מוריי ורבותיי, הסדר עולם רבה עושה חשבון שמלחמת עמלק הראשונה, כשעם ישראל יצא ממצרים ברפידים, היא קרתה גם כן בכ"ח באייר. יש חשבון כזה. היא ודאי קרתה בחודש אייר, זה פשוט, זה פשוט הפסוק, נכון? הם יצאו ממצרים, בניסן, רק בט"ו באייר התחיל לרדת להם המן, בפרשת בשלח, ובסוף פרשת בשלח, אחרי ט"ו באייר, אחרי שהם אוכלים מן וכולי, הם נהיים צמאים, יש להם שם עוד כמה מסעות שהם עושים, והם נהיים צמאים, ויש שם עוד 3 ימים שמשה רבנו הולך וחוזר, עושים את החשבון ומגיעים לכ"ח באייר. שמלחמת עמלק הראשונה הייתה בכ"ח באייר. מי הדמות הכי הכי בולטת שנלחמת בעמלק? שמואל, נכון? יהושע אצל משה, אבל הדמות הכי בולטת שנלחמת, מקדשת מלחמה בעמלק, וגם באופן פיזי, הורגת את אגג מלך עמלק, זה שמואל. אז מה המלחמה כאן? בין עמלק לבין שמואל. המלחמה היא, כידוע, שעמלק, זה, מה? עמלק זה מחלוקת, עמלק זה ספק. עמלק זה להגיד, אולי לא. מי אמר? מי אמר שההנהגה האלוקית היא כזאת זה? אולי לא. זה עמלק, לקרר את הגדרה, זה גם מתלבש על דברים נוספים, על שחיתות מוסרית, על ניצול, על הרג תינוקות, לקיחת שבי של ילדים, וכן זה הדרך, זה עמלק. אבל בתפיסה הרוחנית, עמלק זאת אומה שאין לה אג'נדה. כלומר, בכל אמת ערכית שיש לכל מישהו במציאות, יש לו איזה כמה אמיתות יסוד, עמלק אומר, פתאום מי אמר? אולי לא. אולי לא. ומהאולי הזה אתה יכול להגיע לתאומות של של הרשע הכי גדולים. שמואל, הוא משסף, מה כתוב שם? משסף את אגג לפני השם בגלגל. וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. מה הכוונה? לפני השם הכוונה, הוא אומר לו, בניגוד למה שאתה חושב אגג, שאין השגחה בעולם, ושהכל הוא מסור ליד המקרה, ושאדם יכול לעשות את כל הרעה שבעולם, ולא יקרה לו כלום. זה הכל תלוי בגורל עיוור, כמו שראינו אצל אמן, שהכל תלוי בזה גורל עיוור, במיסטיקה עיוורת. אנחנו, אומר שמואל, אומרים שיש דבר כזה שנקרא לפני השם. החוויה שלנו היא כל הזמן לפני השם, כלומר חוויה של השגחה. השגחה. עכשיו, אנחנו יכולים להתווכח עד מחר, האם יש השגחה או אין השגחה, אפשר להתווכח, תיאולוגית, הרי הרמב"ם אומר במורה נבוכים, שזה אותו דבר, מבחינה תיאולוגית, מבחינה לוגית, אותו דבר להגיד שהעולם נברא כמו להגיד כמו שהוא קדמון. אי אפשר להוכיח בשכל שום דבר. שכל הוא מוגבל. אבל מה תגידו למישהו שחווה חוויה? אומר, תקשיב, אתה יכול לדבר איתי עד מחר. אני הייתי שם. חוויתי. מה, תתווכח איתי? אפשר להתווכח מפה עד מחר אם יש נבואה או אין נבואה, מה זה נבואה. אבל מה תגידו לאדם שאומר, תקשיב, אני התנבטתי, מה אני יכול לעשות? חוויתי את זה, כל כולי התלטלתי, הייתי בתוך החוויה. נגמר הוויכוח. עלינו מספירות החוכמה בין הדעת אל הכתר, אל החוויה, אל העל מודע, הדיון נגמר. זהו. נכון? מעמד הר סיני, היה, לא היה, כן היה. זה אמרתי לך, היינו שם. עם ישראל חווה את זה. ולכן זה עובר עד אלינו. זה כל כך חזק שזה עובר עד אלינו לדורות הללו. מהי העיר שמעבירה בצורה החזקה ביותר את חוויית ההשגחה והנוכחות האלוקית, ירושלים. הכוונה, הר הבית, בית המקדש. מי שהיה מגיע לבית המקדש, גם קיים מצווה, הוא קיים חמש מצוות, לשכנות ידרשו ובאת שמה, מצוות מורה מקדש, מצוות לא תכונן, עוד מצוות, מצוות אהבת השם, תפילה וכו'. בסדר, קיים הרבה מצוות, אבל, בעיקר מה שקרה לו, כך אומר התוספות במסכת בבא בתרא, הוא עבר חוויה על חושית. בכל החושים שיש לנו, הוא הריח את הקטורת, הוא שמע את הלוויים מנגנים, הוא טעם מבשר הקורבנות, הוא התהלך יחף על רצפת הקודש, הוא ניזון מהיופי הבלתי נגמר, הוא חווה קדושה. מה תגיד לבן אדם כזה שהוא חוזר? אין! אולי לא, יש ספר פילוסופי אחר שנכתב, זה לא מעניין. על זה אומר התוספות, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים באהבת רכב ב', התוספות אומר, לכן כי מציון תצא תורה, כי כשאדם הגיע לירושלים הוא התהפך לגמרי. אז שמואל הוא כל הזמן נמצא בחוויה עמוקה מאוד של השגחה פרטית לפני השם, ומי שמגיע לירושלים הוא נמצא כל הזמן בחוויה, לא פה, לא בתיאולוגיה, בחוויה הקיומית לפני השם. אז לכן שמואל מוחה את המלאק, באותו יום, כ"ח באייר. את הספק, את האולי לא. יש לך ספקות? תבוא לירושלים. לא עזר לך? תעלה לרכבת הקלה. לא הספיק לך? תגיע אל הכותל, תדבק אל האבנים, תראה מה יקרה לך שם. הצנחנים שהגיעו לכותל, מה, מישהו מהם הבין, ידע, מה זה? לא הבינו, נכון? אף אחד מהם לא... אבל הם הגיעו לשם והם חוו את זה מהמקום הכי הכי עמוק. איך זמו שומר בזה שם, שפגשה אותו האישה הזקנה פה, משפחת כהן בירושלים, שהם היו בשטחי כינוס, נתנה לו את הדגל ואומרת לו, כל עם ישראל דיחף אתכם לכותל. היא דיברה איתו כזה, אתם עכשיו, כולם דוחפים אתכם לשם. מבין, לא מבין, אתה נדחף. שמואל הנביא מוחה את עמלק. עמלק בא להילחם בישראל בכ"ח באייר, ושמואל נפטר בכ"ח באייר. זה החודש. חודש אייר, חודש מלא באור, אור פנימי וגם אור גלוי. חודש א' י' זה ארץ ישראל, י' ר' זה ירושלים. חודש שבו אברהם אבינו כבר מסמן ואומר, בהר השם יראה, יראה זה אותיות ה' אייר, ובהר השם י' כ' ו' כ-26 יראה, זה גם כן 26 באייר, כ"ו באייר מתחילה המלחמה, ה' באייר. יום העצמאות, חודש מלא באור, חודש מלא בגאולה, חודש מלא בספירות קודש. ובעצם יום ירושלים, כדי להבין קצת מה זה ירושלים, אנחנו הרי זוכים להתהלך פה ולא כך מכירים בנס, אז ניסינו דרך שמואל הנביא להבין מה הכוונה, מה זה להיות בירושלים, זה כל הזמן לחוות ולעמוד מול צער שכינה, וגם מול שמחת השכינה. מה זה להיות ירושלמי, זה להתפלל על השם ולא רק אל השם. כשאדם מגיע לקודש הקודשים, על מה אתה מתפלל? אתה מתפלל על הצרכים שלך? אתה צריך להתפלל על צער מקום, על הכאב שלו. להיות בירושלים זה להיות איש האמת. ירושלים נקראת עיר האמת, אבל זה לדעת לייצר אמת שמחברת שלום. להיות בירושלים זה להילחם בעמלק. להיות בירושלים זה להיות שאול למשהו אחר. לא רק לחיות בשביל עצמך, אלא החיים שלי הם בשביל איזושהי מטרה כללית יותר, גדולה יותר, בשביל עם ישראל. זה בעצם החיים בירושלים. יזכנו הקדוש ברוך הוא להיות ירושלמים אמיתיים. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. יום ירושלים, חג ירושלים שמח.